לחיות את הפרשה עם הרב חנוך גברד, מחבר סדרת הספרים שיעורים באגדות חז"ל.
מאזינים יקרים, ערב שבת שלום. תראו מה זה, עברו בסך הכל שלושה שבועות של בין הזמנים, וכבר התגעגעתי. מה היה? חופש קטן, אני יודע מה עשו לכם שם, הלכו לראיין אנשים בים, איזה ארטיקים הם אוהבים, אולי איזה שירים הם אוהבים. אז הנה רבותיי, חזרנו לאהוב את פרשת השבוע ואת התורה. אנחנו השבוע בבית הכנסת נקרא פרשת שופטים. וואו, פרשת שופטים זה כבר בתוך אלול, עמוק בתוך אלול, אלול. הקשיבו פסוק אחד, הקשיבו פסוק אחד בספר, ואני רוצה לנתח אותו איתכם ביחד. משה רבנו מזהיר בפרשת שופטים פעם אחר פעם לא לטעות אחרי אלילים ואחרי כל מיני עבודות זרות. תקשיבו. תמים תהיה עם השם אלוקיך, פרק י"ח, פסוק י"ג. תמים תהיה עם השם אלוקיך, ודרך אגב לא זה הנושא, אבל החפץ חיים אמר פעם, תמים תהיה עם השם אלוקיך, רק עם השם אלוקיך. אוי ואבוי לך, אל תהיה תמים בין בני אדם. פטי יאמין לכל דבר. רק עם השם צריכים להיות תמים, אבל לא זה הנושא להיום. תמים תהיה עם השם אלוקיך. ממשיך על הפסוק הבא, לכאורה אין לו קשר, אבל עוד מעט נראה שיש וחצי. כי הגויים אשר אתה יורש אותם, אתה עכשיו הולך כאן לגרש את כל שבעת העמים שגרו כאן לפניך, הכנעני והפריזי והיבוסי. כי הגויים אשר אתה יורש אותם, אל מעוננים ואל קוסמים ישמעו. מעוננים זה אלה שבודקים בעונות השנה, או כל מיני דברים אחרים, היו להם כל מיני שיטות, כוחות טומאה, להתחבר לבתי כברות, לעניינים, היה להם שיטות איך לדעת כל מיני, לא יודע מה, אל קוסמים ישמעו, ואתה, תקשיבו טוב, ואתה, לא כן נתן לך השם אלוקיך, אתה לא מעונן, ואתה לא קוסם, מעוננים בעין, מלשון עונה, באיזה עונה בשנה, צבי הפסיקו בדרך, פתאום נפלה מפי, והגמרא מספרת במסכת עבודה זרה, כמה וכמה דוגמאות של עבודות זרות. אנשים שהסתובבו בהודו, אני חושב שיוכלו ללקט יותר הרבה דוגמאות. אומרים שבהודו יש 3,000 דתות. באירופה של פעם, לפני שהם נהיו מודרניים והתאחדו כולם תחת הכנסייה הנוצרית עם הטלוויזיה והרדיו שחיבר ביניהם, אז כל כפר קטן של 30 משפחות, הייתה לו את הדת שלו, עם המסורת שלו, עם האמונה שלו, קצת רפיפות ממה שיש במקום אחר, אבל כל כומר המציא לבד את הדת שלו. זאת אומרת, עבודות זרות יש כמספר המרכזים, נקרא לזה, מרכזים של דת. עוד פעם, היום, מכיוון שאנחנו היום מחוברים יותר לכל העולם, הוא כפר גלובלי קטן, יותר מחוברים, אז מתעדכנים אחד מה שקורה אצל השני ומיישרים קו. אבל פעם כל פינה הייתה לה את העבודה זרה שלה. בקיצור, ואתה לא כן השם אלוקיך. נביא מקרבך, כך אומר משה רבנו, נביא מקרבך, כמוני יקים לך השם אלוקיך, אליו תשמעון. וכאן רבותיי, אני לא מבין. משה רבנו אומר, תראה, לכל דת, לכל עם, לכל אמונה, לכל קבוצה, לכל שכונה, יש את האלוהים שלהם. זה מעונן וזה מחשף וזה יש לו את הבעל זבוב. בעל זבוב, אתם הייתם מאמינים שיש עבודה זרה בשם זבוב? היה להם במרכז איזה זבוב ענק מעץ או מאבן או מפלדה, אני לא יודע ממה. וכולם השתחוו לו, אלי אתה ועודקה, אלוהי ירום ממקה, לך תדע מה שעשו לו שם. נשקו לו את הנעליים, את הרגליים הסעירות שלו. זבוב. היה גם נרגל, מה זה נרגל אומרים חזל? תרנגול, היה במקום אחד אלוהים בצורה של תרנגול. איזה אלוהים זה תרנגול? לא יודע, אולי שהוא יודע לקום מוקדם, אולי שיש להם כושר פריון, כל מיני אלוהים, אחד האלוהים שור, זה בסדר, השור הוא חזק, שור זה כמו טרקטור, שור זה הרב תבועות בכוח שור. בחיים הפרימיטיביים של פעם, כשלא היו כלים חקלאיים הנדסיים, אז העוצמה הגדולה ביותר הייתה של שור. שור, אפשר היה לרתום אותו למחרשה יותר גדולה, יותר עמוקה מאשר סוס או חמור. בקיצור, אז לכל אחד היה את האמונה שלו, את האלוהים שלו. אומר משה רבנו, לכולם יש מכנה משותף, אל מעוננים ואל קוסמים ישמעון, ואתה לא כן השם אלוקיך. ורבותיי, אני רוצה לשאול שאלה, לא חס ושלום, חס וחלילה, שאלה של הפיקוירס, אלא שאלה של רוצה להבין. הרי כל אחד ואחד מתוך ה-3,000 דתות שיש בהודו, ועוד 50,000 דתות שהיה באירופה לפני, או באפריקה, לפני שהם התחברו כולם תחת גג משותף נוצרי אחד, כל אחד יכול היה להגיד, אתה לא כמו כולם, כולם סתם, אתה, יש לך לכל אחד מתחת המיטה, יש את הגולגולת של סבא שלו, וזה חזק. השני יגיד, כולם סתם, לנו יש זבוב. אחד יגיד, כולם סתם, לנו יש תרנגול. בקיצור, רבותיי, מה הפירוש, אתה לא כן, לא כן, אתה לא כמו כולם. אתה כן, לכאורה, תבינו, אני לא רוצה להישמע כמו אפיקורס, לכן אני נזהר בלשוני, אבל יש כאן איזשהו מפתח, כתוב כאן שיש איזשהו מכנה משותף של כל האלילים, של כל העבודות הזרות, יש איזשהו מכנה משותף, ואנחנו משהו אחר, ואני שואל, למה לא כל אחד משהו אחר? למה שנגיד שהעבודה הזרה של גילגמש, יגידו, אתם משהו אחר, אתם גילגמש. ותחפנחס, אתם משהו אחר, אתם תחפנחס. למה? למה? הם לא משהו אחר זה מזה. הרי בואו ניקח למשל דוגמה גן חיות. בגן חיות יש קוף. הקוף יגיד, אף אחד ממכם לא קוף. הדוב יגיד, אף אחד מכם לא דוב. ואריה יגיד, אף אחד לא אריה. וכולם צודקים. כולם צודקים. אז מה פירוש? איך פתאום כאן בא אחד ואומר, רגע, אני לא כמו כולם. אף אחד לא כמו כולם, כל אחד הוא משהו אחר. אז למה אני לא כמו כולם, והדוב הוא כן כמו האריה והזברה והנחש והקיפוד, והאריה הוא גם כמו כולם. למה? בשביל לדעת למה, רבותיי, אני רוצה לנתח את הנושא הזה קצת לעומק. כל האלילים, כל העבודות הזרות שבעולם, יש איזשהו מכנה משותף, ולכן כשמישהו רוצה לחפש אמת, אין לו בעיה קשה. הרי נגיד, מה, בואי נגיד שאני צריך ללמוד את היהדות 3 שנים, ובהודו יש 3,000 דתות. כל דת אני צריך גם ללמוד 3 שנים, כלומר אני צריך להשקיע 9,000 שנה רק כדי לדעת, להבין את כולם, ואחר כך להחליט מה הנכון. עבוד לי. אין לי 9,000 שנה, ואין לי 10% מזה, ובקושי יש לי 1% מזה. אז אם כן, אנחנו יכולים לשחרר אותו מכל הבעיה הזאת, מכיוון שיש 2 שפות. כל האלילים, כל הדתות, כל האמונות, כולם מדברים על טוב ורע. ואנחנו, עוד מעט נראה את זה, משה רבנו מדבר לא על טוב ורע, הוא מדבר על אמת ושקר. לא טוב ולא רע, לא מה נעים לי, מה נוח לי, מה אני אוהב, מה אחי, לא, שום דבר. לא מעניין אותי טוב ורע, מעניין אותי אמת ושקר. ואני רוצה לנתח מה ההבדל בין אם אני בוחן את הדברים לפי טוב ורע, או לפי אמת ושקר. אני אתן דוגמה. עומדת ציפור על עדן החלון שלי, ואני מתקרב, והיא רואה. ופק, איך שהתקרבתי עוד 2 פסיעות מדי קרוב, כבר ראיתי 3 פסיעות לפניה, היא פרסה כנף ועפה. למה היא עשתה את זה? היא פוחדת. כלומר, הייתה לה בחירה חופשית, היא ראתה אותי, והיא, אני לא יודע, לא הייתי אף פעם ציפור, אני לא יודע מה ציפור חושבת, אבל ברשותכם, אני רוצה להיכנס לתוך הכנפיים שלה, לתוך הרגליים שלה, לתוך הנעליים שלה, לחשוב איתה, לחשוב במקומה. היא חושבת, האיש הזה, אולי יש לו גרעינים בכיס, והוא רוצה לתת לי לאכול. אולי הוא רוצה לתפוס אותי. אולי הוא רוצה לבשל אותי לשבת. מה שבטוח, בטוח. נתפוס מרחק, ומרחוק אני יותר מוכנה להתלבט מה הוא רצה. כלומר, הייתה לה בחירה חופשית, להישאר או לברוח. והיא בחרה במה שהיא רצתה. אם היא צודקת בבחירה שלה או לא צודקת בבחירה שלה, זה לא שאלה שלי, זה לא אכפת לי כרגע. אם היא שרדה, סימן שהיא צודקת. אם היא לא שרדה, סימן שהיא לא צודקת. אבל הבחירה שלה הייתה בין בחירה של טוב ורע. היא החליטה לחשוב מה טוב לה ומה רע לה, והיא החליטה שזה טוב לה, טוב לה זה לברוח. כלומר, רבותיי, לציפור דרור יש IQ משהו כמו 8 או 10, לא יותר, 8-10. כמה IQ יש לה? לא יודעת לקשור נעליים, היא לא יודעת כלום, היא לא יודעת. אולי כן. והיא החליטה החלטה נבונה בין טוב ובין רע. אני אתן לכם את זה טיפ-טיפה יותר מורכב. עכבר יצא מאחור לחפש אוכל. ופתאום שחור בעיניים, הוא רואה ממולו חתול. ורבותיי, עכבר יודע מה זה חתול, לא צריך להסביר לו, הוא נולד עם זה. יש לו עכשיו כמה אפשרויות. הוא יכול לברוח בחזרה אל החור, אבל החור קצת רחוק. חתול יודע לרוץ מהר. בצד שמאל הוא רואה ערימה של קוצים, הוא לא יודע מה יש שם, הוא יכול לברוח לתוך ערימה של הקוצים, אבל הוא יכול לפגוש שם נחש, יותר מסוכן מחתול, לעכברים. מצד שלישי הוא רואה בצד השני איזה ארגז, הוא יכול להידחף מתחת הארגז, אבל הוא לא בטוח שאפשר להרים אותו, אפשר להידחף מתחתיו. יש לו עכשיו שלוש אפשרויות, או לחזור אל החור, או לברוח אל הקוצים, או לברוח מתחת הארגז. רבותיי, אני לא הייתי אף פעם עכבר, ואני לא יודע מה העכבר יבחר. אבל שלוש האפשרויות האלה הן עבורו מבחן של מה הכי טוב, מה הכי מתאים. יש לו בחירה של טוב, הוא רוצה לחיות. זה הטוב היה ראש קטן. הוא רוצה לחיות, הוא לא רוצה כלום. עכשיו, מכיוון שיש לו ראש של עכבר עם IQ קטן, אז הרבה פעמים הוא עושה גם טעויות. וזו הסיבה הזאת, הנחשים לא מתים ברעב, והחתולים לא מתים ברעב, כי העכברים עושים טעויות. אז איך הם שרדו? הקדוש ברוך הוא נתן להם כושר הישרדות גבוה. איך? כל אמא העכברה ממליטה המון 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 גורים. כל שלושה חודשים, או כל חודשיים, שכחתי כל כמה זמן, שגר של עוד 12, טרח, כל פעם 12, 12. אז מתוכם איזה 1-2 שורד, ועוד פעם 1-2 שורד, אז יש לכולם אוכל, וגם העכברים שורדים קצת. בכל אופן, עכבר בוחר מה הכי טוב עבורו, וזה מה שהוא עושה. כך זה גם הבחירה שלנו. כשאני מגיע לחבר, והוא שואל אותי, תה או קפה? אז יש לי בחירה חופשית. אבל זאת לא בחירה חופשית, רבותיי, זו מבוכה. יש לי מבוכה. תה, זה סבתא שלי שתתה, קפה, אחר כך אולי אני לא ירדם בלילה, ככה אומרים לי, אני לא יודע, אני תמיד שותה קפה, ואחר כך כן נרדם. זה, בקיצור, אני מתלבט. לא יודע מה, אז יש לי לבטים. כל החיים שלי בנויים מלבטים מה טוב לי, מה רע לי, ואני לא יודע, ואני מסתבך. אנשים שמעשנים סיגריה הם אוהבים את זה, והם לא יודעים אם זה כן טוב או לא טוב, זה כן טוב לכרגע, זה לא טוב לשם. בן אדם מגיע עם 80 שקל, בסך הכל או 50 שקל בכיס, והוא נזכר שהיום בערב יש מתנה לאשתו, והוא נכנס לאיזה בוטיק של בגדים יפים, והוא רואה, וואי, 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 יש מה, הדברים היפים באמת מתחילים ב-300 שקלים. אבל גם ב-40-50 שקלים הוא רואה כל מיני חולצות או כל מיני קשקושים, איזה תיקים כאלה מפלסטיק made in China, והוא מתלבט, מה לקנות? יש לו מבוכה. 80 שקלים בכיס, מבחר במיליון שקל, לא, אני מגזים במיליון, מבחר ב-50,000 שקל, והוא יש לו מבוכה, מה לעשות? כל המבחנים הללו זה מבחנים, רבותיי, בין טוב לרע. אני מגדיר לעצמי מה טוב לי, אני לא בטוח שאני צודק. לפעמים רופא יחליט בשבילי דברים אחרים, אבל אני מחליט לפי ראש קטן, כשהייתי קטן, הגננת נתנה לי סוכריה, ואני אהבתי אותה, וזה היה לי טעים, ועד היום אני יודע שסוכריה זה טוב לי, אבל אם הרופא יגיד לי שחס ושלום הסוכר מתחיל לעלות וצריך, לא, זה, ואני לא מסתכל, לא בודק, סוכר, לא זה, זה טוב לי, מתוק, והכל בסדר. זה טוב לי. בא משה רבנו והוא אומר, לא כן, ואתה לא כן נתן לך השם אלוקיך. יש לנו סוג חדש, סוג אחר לגמרי של מבחן, לא טוב ורע, אלא אמת ושקר. ועכשיו בואו ננתח את זה מן הקל אל הכבד. קודם מה זה אמת ברמה עממית, ומכאן נגיע לאמת שלנו, אמת משה אמת ותורתו אמת, יש לנו על זה קבלות, היה מעמד הר סיני, היה מתן תורה, אב לא מנחיל שקר לבניו, יש לנו על זה מסורת מדורי דורות, אבל נתחיל לזה ברמה יותר פשוטה. אינני יודע מי זוכר, אבל הציבור המבוגר ודאי זוכר, ואם לא תחפשו בעיתונות, בהיסטוריה, היה פעם איזה איש אחד בדימונונו, שקראו לו, שהוא עבד בקור הגרעינונו. בקור הגרעינונו של דימונונו עבד אחד בשם וענונו. ומה וענונו הזה עשה? היה לו סודות, הוא ידע סודות של, 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 של הקור הגרעינונו, בדימונונו. ואז הגיע אליו פעם הנספח של שגרירות אוסטרליה, אני לא זוכר את כל הפרטים, והוא לא אמר לו, תהיה בוגד במדינה שלך, ותגלה לנו את הסודות של האטום, חס ושלום, בוגד? לא יפה. הציעו לו בצורה כזו, בוא תהיה אזרח של כל העולם. וואו, איזה מילה יפה. במקום להיות אזרח של מדינה כזאת קטנה שתחפש אותה בגלובוס, היא נראית כמו גרעין של סומסום, בוא תהיה אזרח גלובלי, אזרח של כל העולם, תשרת את כל האנושות, תהיה בעד פירוק העולם מנשק גרעיני, לא יודע, כל מיני מילים, 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 מילים. ועכשיו, אנחנו לא ניתן לך עבור זה שוחד, חס ושלום, חס וחלילה, שוחד גועל נפש. להפך, אנחנו ניתן לך מתנה, בגלל שאתה מוכיח אזרחות למופת, אז אנחנו ניתן, נעניק לך פרס ענק של 10 מיליון דולר. 10 מיליון דולר פרס כמעניק לאזרח שורה ראשונה של האנושות. עכשיו אדון ואנונו שמע 10 מיליון דולר, ואני מבקש מכל המאזינים של רדיו כל חי, אתם לא צריכים להסביר לו מה אפשר לעשות עם 10 מיליון דולר. אפשר לקנות בית יפה על יד הים, אפשר לקנות כיסא נוח, אפשר לקנות אוטו, אפשר ללכת לבית מלון להרבה שנים. 10 מיליון דולר אפשר לעשות הרבה דברים. אבל מה? כשהוא היה קטן, אז הוא היה בגן. וגננת אמרה לו שיש עם ישראל, ועם ישראל מוקף בהרבה אויבים, ואנחנו צריכים לשמור על עצמנו. כן, 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 וגם ביום העצמאות הוא שמע כל מיני שירים וכל מיני סיפורים, ועשו כאלה זיקוקין בשמיים. בקיצור, יש לו עכשיו, כאן הוא עומד עם העטפה של 10 מיליון דולר, ויש לו מבחן לא בין טוב ורע. טוב ורע, המבחן, הוא יודע מה המבחן. לקחת את ה10 מיליון דולר ולגלות כמה סודות, זה טוב, זה נהדר. המבחן הוא בין אמת לשקר. האם האמת היא מה שגילו לי בגן, או האמת היא שאלה תצפצף על כל העולם, כל אחד, והאמת שלו, תמציא לך לבד אמת חמודה. 505 הם 14, כל אחד והאמת שלו. לכלב יש 3 זנבות, ומה שיש לך מקדימה, אחד כזה על יד, על יד, על יד, על יד הראש, זה הרגל היחידה שלו. כל אחד והאמת שלו. בקיצור, כל אחד והאמת שלו, מה היה לו המבחן כאן? לא מבחן בין טוב ורע, בין אמת לשקר. ומה הבעיה? המבחן בין אמת לשקר, לא תמיד האמת הוא לטובתנו. לפעמים האמת היא קצת כואבת, היא קצת קשה. דוגמה, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, אבינו, קח נא את בנך, את יחידך, אשר אהבת, את יצחק, והעלהו לעולה על אחד הערים אשר אומר אליך. לאברהם אבינו, בנך, יחידך, אשר אהבת, הקדוש ברוך הוא לא אמר, לך תקנה לו פיצה, לך תקנה לו שוארמה, לך תקנה לו בית, לך תביא לו אישה, לך תחתן אותו, תזמין אולם. הקדוש ברוך הוא אומר, לך תעלה אותו לקורבן. זה מבחן בין טוב ורע? לא. זה מבחן בין אמת לשקר. ובמקרה הזה, האמת היא רעה. נכון שבסופו של דבר אנחנו מכירים את הסוף, הסוף יצא לטובה. אבל רבותיי, לאורך ההיסטוריה היו הרבה אנשים שמתו על קידוש השם, כי הם לא רצו לבגוד, באו הרומאים ואמרו להם, תבגדו בדת אבותיכם, והם לא רצו, והם מתו על קידוש השם, היה להם מבחן בין אמת לשקר, לא בין טוב לרע, והם בחרו באמת, גם כשהיא הייתה רעה, גם כשהיא הייתה כואבת, גם כשהיא הייתה קשה. זה מה שמשה רבנו אומר להם, ואתה לא כן נתן לך השם אלוקיך. המבחן שלך הוא לא בין טוב לרע, כמו שכל הכמרים וכל המחשפים וכל הזה, מה אתה רוצה, מה אתה אוהב, אתה מזל, אריה, יהיה לך משהו רומנטי, ואתה, מילים, 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 מילים. שום דבר. אתם יודעים, למה לכהנים אסור להתאמה למתים? בגלל שכל הכמרים של כל הדתות בעולם, היום הגדול בחיים שלהם זה יום כשיש מישהו בקהילה שלהם מת. ואז הוא עומד ליד הנפטר, ושם הוא עושה עליו את הידיים, ומסדר לו את הגן עדן, ומבטיח לכל... בקיצור, זה היום הכי גדול והכי יפה, שבו אפשר לעטות קצת הילה, קצת מיסטיקה, ולהתחיל לעופף. אומר הקדוש ברוך הוא, חבר'ה, אני מבקש אמת, לא מבקש צבעוני, לא רוצה ססגוני, לא רוצה מרגש, אמת! זה מה שאני דורש. לכן לכהנים אסור להתאמע למתים. הלו, מת? שם כל הגלריה של הגנבים מתחילים לעשות את הצעדה שלהם. מהרגע שהוא גוסס, עד 7:30, כל הקוסמים והמעוננים מגיעים לעשות את הקופה. הקופה זה לאו דווקא בכסף. קופה זה גם יכול להיות במעמד, בכבוד, בקיצור, קופה. לא כן אתה השם אלוקיכם. ועכשיו, מה זה אומר אלינו? לנו זה אומר ככה. בעצם, רבותיי, תשמעו, מי שאוהב את האמת, הוא הרוויח. אבל יש אנשים שיותר אוהבים את הטוב, לא את האמת. אז הם, יש להם בעיה. בבריאה, הקדוש ברוך הוא עשה לנו איזשהו משהו בתוך הלב, שזה לא כל כך מסתדר. לקופים ולזברות ולבנות יענה ולהיפופוטמוסים ולא יודע למי, אין את הבעיה הזאת. למה? כי אין להם מצפון. אז הוא עושה מה שהוא רואה טוב לו כרגע, וזה הכל. לנו, הקדוש ברוך הוא דחף לנו משהו לא לטובתנו. לאמת שלנו, לא לטובה שלנו. שאני מרחם על אני מסכן, בגלל שהרגל שלו ככה, וזה שלו ככה, והילד שלו ככה, והילדה שלו ככה. ואני מוציא את הארנק ומוציא משם 50 שקלים ונותן לו, זה 50 שקלים שהם בלילה אני לא יוכל עכשיו לקנות 4-5 מנות פלאפל שהבטחתי להביא הביתה לכל הילדים. אז האם לתת צדקה לעני זה טוב או רע? תתפלו לשמוע רבותיי, זה רע. אבל זו האמת. זו האמת שבמקרה הזה היא רעה. רק מה הרווחנו? הקדוש ברוך הוא נתן לנו מצפון. ואז המצפון מכניס גלים חדשים לתוך המוח. ואומר, וואו, עשית משהו טוב. עשית משהו טוב, וזה נחמד. וזה עושה לך הרגשה טובה. עכשיו זה יעשה לך הרגשה יותר טובה מאשר מנה פלאפל. מנה פלאפל אתה תאכל, וזה יעשה לך טוב בבטן, שעה, שעתיים, שלוש, חמש, לא יודע כמה זמן, אבל מחר בבוקר תשכח מהפלאפל. מההרגשה הטובה הזאת שה-50 שקלים נתנו לך, לא תשכח מחר בבוקר, ולא תשכח בעוד שבועיים, ולא תשכח בעוד 10 שנים. ממעשה טוב למעשה טוב, אנחנו הופכים להיות יותר טובים, יותר רגישים. בקיצור, יש לנו מצפון. והמצפון הזה נראה באופן שטחי שכאילו הוא לרעתנו, אבל הוא לא לרעתנו, הוא לטובתנו. רק מי שרוצה להיות חומרני וגס ולא רואה ממטר ולא אכפת לי כלום ולא מעניין אותי, המצפון קשה לו. ועכשיו, מכיוון שאנחנו רוצים לחיות עם אמת, ולא עם טוב או רע, אלא עם אמת, אז יש לנו כל מיני קשיים בדרך, קשיים שלא עושים לנו יותר קשה, אלא הייתי אומר שעושים לנו תחנות דלק, תחנות רענון, תחנות מחשבה. אתן שתי דוגמאות. אולי אתם רוצים דקה של מוזיקה, למה פסיק בחופש שיהיה לכם במוזיקה, פוצצו לכם את המוח עם מוזיקה, די, נגמרו המוזיקות. תקשיבו. תקשיבו שתי תחנות רענון מעניינות. איש אחד מחליט לתת מתנה לאשתו, בכל אופן 40 שנות נישואים, וואו, זה הרבה כסף, הם כבר בני 62. אני קונה לה עכשיו את המתנה של העולם. הולך לאיזה צורף, ואומר, תראה, אני לא עשיר גדול, אבל חסכתי הרבה זמן, יש לי פה 35 אלף שקלים, זה המון כסף. קונים תמיד טבעת מתנה ב-100 שקל, ב-300 שקל. מילא עשיר מיליונר, אני לא עשיר, לא מיליונר, אבל חסכתי. אין לי אוטו, אני כבר נוסע עם אוטו חבות מרות כבר 30 שנה, 20 שנה, רק בשביל לחסוך לאשתי, לקנות לאשתי את המתנה הזו. אני רוצה את המתנה הכי, 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 הכי. הצורף אורו עיניו, יש לי בשבילך משהו, משהו, משהו. טבעת מעוצבת, יפה, ויש יעלום אחד מרכזי ענק, גדול, 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 כמעט כמו גרעין של חומוס. ומסביבו מוצב יעלומנים קטנים כאלה, פיצקים, פיצקים, חמודים, משהו באמת יפה. וזה זורק אור לכל הצדדים, וכל חתיכת גרגיר שמש או גרגיר אור, כל הקירות נצבעים מסביב עם, 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 יש איזה מילה, אני עוד מעט אזכר בה. זהרורים. איזה יופי, הרז אותה יפה עם שש אריזות, אחד בתוך השני, בתוך השני, בתוך השני, הביא את זה הביתה, מתרגש, מבסוט, והאישה, הלב שלה התרחב. ובאמת היא שמה אותה לאצבע בצורה בולטת, וכל פעם כשדיברה עם החברות שלה, אז הייתה ככה מזיזת האצבע שירו כולם, ובאוטובוס, בכל מקום ירים את היד גבוה, ככה יחזיקה כאילו, אתה צריכה להחזיק במקום גבוה, כולם שלא יהיה בן אדם אחד בעולם, שיפספס את היעלום הזה, וישוויצה איתו בכל חתונה, בכל שמחה, בכל מקום, היא ראתה את היד, לא? בכאילו, בספונטני כזה, בכאילו כזה. בקיצור, וככה היא שמחה עם היעלום, מה זה? אולי שנתיים או שלוש. פעם אחת הייתה בזה אירוע נוצץ נורא גדול של הרבה אנשים חשובים, וכמובן שכל הנוצצות הביאו את הדברים הנוצצים שלה, וגם היא הביאה את הנוצץ שלה, ובין כל האנשים היה שם איזה יפני אחד. היפני רואה את היעלום הזה, יעלום גדול כמו גרגיר של חומוס. וואו, 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 וואו. הוא ניגש אליה ככה בהכנעה, בזהו, אפשר לראות את היעלום, אני מבין טוב ביעלומים. זה המקצוע שלי. רק לראות אותו. היפני מוציא מהכיס לופו, אתם יודעים מה זה לופו?
כזה זכוכית מגדלת שמתקפלת בתוך אצבע מכאן, אצבע מכאן, ועלו פה באמצע, מביט על היעלום מכל הצדדים. אחר כך הוא מחזיר לגברת את היעלום ואומר לה, תשמעי גברת, בחיים שלי עוד לא ראיתי זיוף כל כך יפה. אני ראיתי זרקוניות, ראיתי זרקוניות מקצועיות. זה מספר אחד. יעלום כזה לא צריך לעלות יותר מ-$1,000, בגלל שהוא באמת, באמת, באמת מעובד טוב. אם הוא לא היה מעובד כך טוב, אז הוא היה משהו כמו $300. אבל רק מה אני יכול להגיד לך עוד משהו? את יכולה להמשיך ללכת איתו ככה בפרהסיה. למה? אני הסתובבתי כאן בארץ כמה חודשים, ראיתי את כל המומחים בארץ כאן, אין להם את הרמה של מומחיות גדולה, אף אחד מכל האנשים שרואים את היעלום, אין אפילו אחד שיגלה, שיתפוס שהיעלום הזה הוא מזויף. וממן לי אין לך מה לפחד, אני מחר נוסע ליפן, לא מאמין שאני אגיע עוד פעם לכאן, מבטיח, 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 שאני לא אספר לאף אחד. ככה שגברת, את יכולה להמשיך להראות את האצבעות שלך בכל מקום בעולם. אני היחיד בעולם שיודע ששיקרו את בעלך ועבדו עליו, נתנו ליהלום ב-$1,000 והוא דרש לזה $35,000. רבותיי, האיש הזה הוציא לגברת את כל הרוח מהמפרסים. למה? היהלום לא אמיתי. מה אכפת לך? אף אחד לא יתפוס שהוא לא אמיתי, תמשיכי להשוויץ איתו. לא, זה לא אמת. מה זה לא אמת? את הבת של חתן האמת העולמי בזהו? מה קרה לך? מה אכפת לך אמת? לא אמת. זה יפה? זה זורק אור לכל הצדדים? אף אחד לא יתפוס את הבלוף? תמשיכי לשחק אותה. לא. למה לא? זה לא אמת. רבותיי, אז התכונה הזאת שפתאום יוצא כל הרוח מהמפרסים ולא רק זה, אלא מכניס עיצבון בלב. איך עבדו עליי? איך שיקרו אותי? שיקרו אותי. זאת לא תכונה שדופקת אותנו? שעושה לנו רע? מה אכפת לך? תשחק ראש קטן, זה יפה, זה טוב, זה נהדר. לא, 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 לא. אני רוצה אמת. ואם אתם רוצים, רבותיי, יש לי דוגמה יותר אכזרית ויותר צינית, אבל גם יותר אמיתית. אם היא יותר אכזרית ויותר צינית, אז היא גם יותר אמיתית. תקשיבו. מעשה שהיה כך היה, כלומר ככה לא היה, ככה המצאנו אותו. ככה הוא הומצא. איש אחד רצה להתקדם בחיים, והוא הבין שאם הוא ייקח את האישה של האיש הזה, שהוא גם מנהל בנק, וגם אשתו מנהלת של קופת חולים, וגם הבן הבכור שלו מנהל של בית הספר, בקיצור, המשפחה הכי 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 מוברגת, חזק כאן בשכונה, בשכונה יוקרתית של עשירים, באיזה מקום, ויש כאן את המשפחה הזאת, משפחת, לא יודע מה, שהם הכי הכי מוברגים חזק. אם אני מצליח לתפוס את הבת שלהם, עשיתי זינוק 100 מדרגות למעלה. נו, מה עושים? אין בעיה, יש להם בת אחת בגילו. מתחיל לשלוח מתנות, מכתבים, שדכנים, שדכניות, מקרקר בכל דרך אפשרית, והצליח. בחור מוכשר, שחקן, עשה את המשחק יפה. בקיצור, מתחתנים, יפה מאוד, אולם נוצץ הכל מפואר, והוא בחור מוכשר, בחור מוצלח, הצליח באמת להתברג טוב. חמיב דחף אותו לכאן, חמותו דחפה אותו לשמה, והוא נדחף לבד לכאן. בקיצור, אחרי שהוא כבר יושב כמעט סגן ראש העיר, וסגן ראש פה וסגן ראש שמה, כבר ממש מוברג טוב טוב בתוך המערכת הזו, למעלה מ-15 שנים, כבר כמעט 20 שנה בעסק. בינתיים, החיים מתקדמים, הוא כבר נהיה חשוב בזכות עצמו, כבר בכמה מערכות בחירות הוא זכה במקום ראשון או מקום שני, בקיצור הוא כבר איש חשוב, ובינתיים כבר גם חמי וזקין, נהיה קצת סנילי, קצת צריך לטפל בו, קצת גמרנו, כבר גמר את הקרייר, גם חמותו כבר, אין לה זמן לכלום חוץ מלטפל בבעלה הזקן הסנילי, הזקנים ירדו מהבמה, ועכשיו הצעירים, הוא תפס את הכיסא של כולם. ואז יום אחד, ככה בא איזה מצב רוח כזה היה לו, הוא פנה אל אשתו ואמר לה, תשמעי גברת, הוא כבר לא מפחד, הוא כבר לא צריך את חמי, הוא לא צריך לומר לה, תשמעי גברת. נכון שתמיד הבאתי לך מתנות, ונכון שתמיד שיחקתי אותה, ודאגתי לך ורציתי, אבל זה לא אמיתי. אני לא אוהב אותך. להפך, אני שונא אותך. שונא. רק מה, לא הייתה לי ברירה, רציתי להתקדם בחיים, אז שיחקתי. עכשיו אני כבר לא צריך משחק, אני מוריד את המסכה מהפנים, תעופי לי מהעיניים, את לא מעניינת אותי, לא צריך אותך כלום, את יכולה להמשיך לגור הלאה בבית כאן, לא מפריע לי, בכל אופן, אבא שלך שילם את הבית הזה, אני לא יכול לגרש אותך מכאן, אבל תני לי לחיות את החיים שלי בשקט, אני אלך למסעדות כשאני ערב, טוב לי בחיים, אל תקרקרי סביבי, תעופי לי מהעיניים, אני שונא אותך, תמיד שנאתי, התאפקתי, השתדלתי, הייתי שחקן, 15 שנים שיחקתי, זה כבר די, עלה לי עד מעל הראש, תעופי לי מהעיניים. האישה הזו שמעה את זה, ברגע הראשון היא חשבה שהוא צוחק, אולי פורים, אולי הוא שתה משהו, לא, היה רציני באמת, הוא מתכוון באמת מה שהוא אמר, לא מאמינה למראה עיניה, לא מאמינה למשמע אוזניה, נפל עליה כל העולם בבת אחת, נהיה לה שחור בעיניים, נהיה לה שחור, הולכת לחדר שלה בזיגזגים, נשכבת במיטה ומתחילה לבכות. מתחילה לזכר, כאן הוא לקח אותי למסעדה, ככה עשה לי, ככה זה שקרן עם שמו וזכרו. וכאן הוא לקח אותי פעם לזה חתונה, והוא פתח לפנה את הדלת, שקרן רשע כזה, מה הוא? בקיצור, כל פעם כשנזכרה במשהו טוב שהוא עשה לה, זה העלה לה את הלחץ דם. פוצץ אותה עוד יותר, כמה שהיא זכרה שיותר היה נחמד, זה היה לה יותר רע. עוד ועוד ועוד ועוד. עכשיו רבותיי, אני לא פסיכולוג ולא פסיכיאטר, אבל בואו רגע אחד ננסה לטפל באישה הזו. היא נכנסה לדיכאון עמוק, היא צריכה כדורים ולא יודע מה. גברת, 20 שנה היה לך טוב איתו, הוא פינק אותך, היה לך נחמד. אז מה אכפת לך שזה היה שקר? נהנית, נהנית מכל דקה. הוא לקח אותך לאולמות הכי מפוארים, וחייכת לכולם. אז מה אכפת לך מה שהוא חשב בלב? שיחקת אותה יופי. לא, הוא שיקר. די, מי לא משקר? כולם משקרים. לא, הוא שיקר אותי, הוא שיקר אותי. אז הוא שיקר אותך, אז מה? לא, לא, לא. בקיצור, רבותיי, אנחנו מבינים בזה, אני יכול לעשות את זה יותר ציני ויותר ארוך, אבל התמונה ברורה. אנחנו לא רוצים שקר. לא רוצים שקר. אלא מה? ברגע שאתה יודע, לא, אתה יודע שאין אמת בעולם, כל אחד והאמת שלו, אז גמרנו, אז אני, האמת שלי, זה לצלם את הפרחים בשקיעה על רקע של שפת הים. ואני, האמת שלי, זה ללכת לטפל בחיות הבר, ולהציל את הפצועים שבהם. ואני, האמת שלי, זה אמת, אמת. יש אמת אחת ויחידה. כשלא מאמינים בה, או כשלא יודעים איך ליישם אותה, אז נהיה כל מיני תסכולים. אתן לכם אולי דוגמה נורא פשוטה מחיי הטבע. אני לא מספיק זיאולוג להכיר את כל בעלי החיים בעולם, אבל מתוך מה שראיתי, הכרתי, נער הייתי, גם זקנתי, כל בעלי החיים, כולם חתולים, ציפורים, עובדים נורא 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 קשה בלגדל את הצאצאים שלהם. בונים קינים, ולפעמים הם קינים מסובכים, ומיישקם בבוקר עד מאוחר בלילה, רצים, רצים, רצים להביא אוכל, לגדל, להכיל את הגוזלים, להכיל את הגוזלים, להכיל את הגוזלים. הם לא רואים ממטר חוץ מלהכיל את הגוזלים. לא רואים ממטר חוץ מלהכיל את הגוזלים. חתול, פחדן, מסכן, כשיש לו גורים, הוא פתאום נהיה אריה. הוא מתנפל על כלב ודוקר לו בתוך העיניים, הוא לא יברח. ילד שלו, ימות משל זה. אותו דבר, תרנגול, למה תרנגול הוא גיבור? כי תרנגול רואה בעל חיים גדול ממנו, מתקרב אל האפרוחים לא שלו, של אשתו. הוא נלחם, הוא לא מסכים. גם יונה נותנת מכה עם הכנפיים, היא לא מסכימה שהתקרבו לגוזלים שלה. בקיצור, כל בעלי החיים בעולם, זה פרשת השבוע, לא של השבוע, כי יקרה כאן ציפור לפניך, בדרך על הארץ או על העץ אפרוחים, והם רובצת על העברים, היא לא רוצה לברוח. בקיצור, מסירות נפש נורא גדולה, למה? כי זה צו פנימי שלהם, זו האמת שלהם. תשאל חתול, למה אתה עובד כל כך קשה לגדל את הילדים שלך? תנוח קצת. אין לו תשובה על זה, אבל הוא עובד קשה. הוא עובד והוא יעבוד והוא יעשה כל מה שצריך, הוא רוצה לגדל את הדור הבא. ואילו אצל בני אדם, התופעה הזו קיימת רק אצל האנשים שיודעים שיש אמת. למה בכל המקומות, אני לא מדבר כאן בארץ, בארץ ברוך השם המצב הוא לא כל כך טוב כמו במקומות המודרניים, המתירניים יותר, אבל גם בארץ, באבונתנו הרבים, קצת פסה הנגע הזה. יש מקומות בעולם, מקומות של עשירים, אתן לכם אולי דוגמה. דוגמה של בית שבו מאוד מאוד מפואר, בית גדול, ענק עם איזה, אני יודע מה, איזה 300 או 400 דיירים, מהסוג דירות היקרים האלה שעולה, חוץ מסחירות, תקשיבו טוב, $2,000 בחודש ועד בית. יש שם אולי 200 או 300 או 500 משפחות. בוועד בית, בבית לבת הבלובי יש פסנתר גדול, ויש שלוש בריכות שחייה, ושם מגיעים ושמים את האוטו ליד בכניסה, איש הדלת, הוא לוקח את האוטו לחנייה, ואם יש קנייה באוטו, ירקות, פירות, מה שקנינו, אז מודיעים לדורמן שבבגאז' יש פירות וירקות, והוא מביא את זה. בקיצור, בית מאוד 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 מטופח, מאוד מפואר, מאוד מאוד מאוד, כל מה שאתם רוצים. בבתים האלה יש שני סוגים של תעריף, כמה עולה כל חודש. יש בית עם עתיד ובית בלי עתיד. בית עם עתיד, השכירות בו יותר יקרה מאשר בית בלי עתיד. מה זה נקרא בית בלי עתיד? אתם לא תאמינו, אתם לא תאמינו, תחשבו שאני מגזים. בית בלי עתיד זה נקרא בית שיש בו משפחות עם ילדים קטנים. ילדים קטנים יכולים לעבור ליד עלה של איזה שפילדנדרום יפה בכניסה, ולתלוש חתיכת עלה. או עם לורד לקשקש על הקיר בחוץ, בלובי, או לשכוח להפיל משהו, נופל נייר של מסטיק על הרצפה. אבל אם זה בית שכולו כולו רק סטודיו, רק אומנים גרים בו, רק רווקים ורק רווקות ורק כל מיני אומנים למיניהם גרים בו בלי משפחות נשואות, בלי ילדים, זה בית עם עתיד. רבותיי, זה לא הפוך ממה שאנחנו תמיד יודעים. אנחנו יודעים תמיד מה זה בית עם עתיד, בית שיש בו ילדים. ילדים זה עתיד. בית שיש בו רק רווקים, רק רווקות, רק כל מיני מבורבבים בשכל, זה בית בלי עתיד. זה פעם כשהיה אמת ושקר, אבל כשיש טוב ורע, אין אמת ושקר, אז עתיד זה בית שכולו רק של סנובים, של כל מיני, זה בית. בקיצור, הבנו את הרעיון, לא רוצה להרחיב הרבה, אני רק רוצה לחזור בחזרה, ואתה לא כן נתן לך השם אלוקיך, נביא מקרבך, מאחיך כמוני, יקים לך השם. מה זה נביא? נביא זה לא מי שרוצה לשמוע מה אתה רוצה, ולא מי שיספר לך מה שאתה אוהב לשמוע, אלא מי שמעביר לך מהשמיים מה אתה צריך לעשות. זה נחמד לך, או שזה לא נחמד לך, או שזה בא לך, או שזה לא בא לך. את מי זה מעניין בכלל? בובלה שלי, מחר בבוקר 6:30 תפילת שחרית. אבל ילד בכה בלילה, הצחקת אותי, אז מה? אחרי זמן קריאת שמה? אבל, אבל, מה זה אבל? אין אבלים. נביא מקרבך, נביא, הוא תנובה, ניב שפתיים, הוא יספר לך. רבותיי, אנחנו צריכים לזכור דבר אחד. וזה מה שכל הקוסמים ומעוננים, מעוננים בעין, מלשון עונה, עונה בשנה. כל הקוסמים והמעוננים לא יודעים את זה. צריך לזכור דבר אחד, וזה דבר קצת אגרסיבי וחריף, אבל צריך לזכור אותו, אני אחזור עליו עוד כמה פעמים. הקדוש ברוך הוא לא עובד אצלנו. אנחנו לפעמים טועים, לא אנחנו, חס ושלום, אלה שהולכים אל המעוננים והקוסמים, הולכים לבית הכנסת עם פקודה, עם הוראות של פקודות, רפאנו, ברך עלינו, תעשה לנו, תביא לנו, 1, 2, 3, 4, 5. חזל אומרים שכל מי שמעיין בתפילה אחרי שהוא מתפלל אותה, כלומר הוא מסתכל, נו, הוא בא לידי כאב לב, כלומר לא רק שהבקשות שלו לא ימולאו, אלא הוא צריך ללכת לפתוח עכשיו כרטיס בקרדיולוגיה. יבוא לכאב לב. מה הכאב לב? אתה באת להתפלל לתת הוראות? אני באתי להתפלל לקבל הוראות. נכון שהקדוש ברוך הוא לא מפקיר את העובדים שלו ואת הישרים, ואין לך מה לדאוג, רצון יראיו יעשה ואת שבעתם ישמע ויושיעם, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. הרבה הרבה פסוקים יש, ודאי ודאי שהקדוש ברוך הוא יודע שאנחנו רעבים, ואנחנו צריכים לאכול, הוא בעצמו יצר לנו את המערכת העיכול הזאת, והוא יודע שבלי שלוש פרוסות לחם או רק שתיים, גם כן מספיק בבוקר עם איזה ביצה וקצת חביב, קצת לא יודע מה סלט, לא יודע מה, אתה לא תעבוד, אולי יום אחד כן, אבל יומיים כבר לא. את כל מה שאנחנו יודעים, רבותיי, תאמינו לי שהקדוש ברוך הוא יודע יותר טוב. ואם הקדוש ברוך הוא שם אותנו כאן בעולם הזה, הוא דאג שיהיה לנו פה אוכל. אני לא צריך לדאוג לזה. יהיה לנו פה אוכל, יהיה לנו פה מיטה לישון, יהיה לנו פה את הכל מסודר. תנאי מחיה בסיסיים מובטחים לנו עוד מלפני שנולדנו. זה ערכה בסיסית. ממילא כשאני בא לבית הכנסת, אני לא בא לבקש, ובוודאי לא בא לצוות, אלא מה אני בא? לעמוד לפני השם. לעמוד לפני השם. זכיתי, יש לי את הזכות לעמוד לפני השם. עכשיו, כשאני עומד לפני השם, אז גם אני יכול לדבר, להגיד לו, ברוך אתה, תודה רבה, מודים אנחנו לך, הבאת, עשית, נתת, ואפרופו, בדרך על הזה, יש לי גם כן ברך עלינו, פרנסנו, זה כבר על הדרך פרנסה. בכל אופן, אנחנו צריכים לזכור דבר אחד, כשאנחנו מתפללים, אנחנו לא מעוננים ולא קוסמים, אנחנו מיישרים קו עם מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. ואוי ואבוי יהיה לאיזשהו קוסם, או לאיזשהו מעונן, או לאיזשהו... שיבוא ויתחיל להנחית הוראות. הלו, הלו, הלו. מיד הולכים לרחוב השני, שם יש כנסייה אחרת, עם איזה כומר אחר, והוא חייב להיות יותר נחמד, כי אחרת נעזוב גם אותו. ויש את הכומר השלישי, ויש את הכומר הרביעי. בקיצור, אני לא מאיים על, על הכמרים, בגלל שבדרך כלל, האנשים האלה הם גם מסורתיים, לא עוזבים אותם, אבל מצפצפים עליהם. אנחנו צריכים לדעת שהקדוש ברוך הוא, הוא זה שנותן לנו את ההוראות. עכשיו רבותיי, אוי ואבוי, הרב חנוך, הפלת לנו תיק, זה קשה. נהפוך הוא, הרבה יותר קל. וכאן אני עכשיו רוצה להגיע למשהו נורא מעניין. אני אתן את זה עם משל, לא יודע אם המשל הזה היה, ודאי שהוא היה מיליון פעמים הוא היה. גרות שתי משפחות באיזה בלוק אחד משותף, ובלי הענרה לשתי המשפחות יש ילדים. ושני אנשים אינטליגנטים מבינים, האיש השומר שבת, שומר תורה ומצוות, הולך ביום שישי לבית הכנסת עם כל הסריה, אני יודע כמה, 14 ילדים, בלי הענרה, בלי הענרה בן פורת יוסף, טפו, 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 בלי הענרה הולך איתם לבית הכנסת, כולם לבושים יפה, והבנות בבית עוזרות לאמא, לסדר, להכין, טטטטה, מגיעים הביתה אחרי התפילה ומתחילים שלום עליכם, מלאכי, והילדים אחר כך עומדים בתור אצל אבא לקבל ברכה, ואחר כך בסעודה כל אחד אומר את הרעיון שלו על פרשת השבוע, ואחר כך מגיעים כל השירים, מתחילים, ישמר השבת, ישמרני, שירים ודברים ודיבורים, וזה הנאה, זה יכול להיסחב רבותיי. אתם יודעים כמה זה יכול להיסחב? אני אספר לכם סיפור. סיפור אישי. נכד שלי אחד קטנצ'יק, אני יודע אולי בן 7 או בן 8, שאלתי אותי ככה פעם סתם כמשיח לפי תומי, כאילו אני לא יודע, אנחנו מתארחים אצלם, אני ואשתי הרבה פעמים בשבתות, לא קבוע, אבל פעם בכמה חודשים. שאלתי אותו, תגיד לי, באיזה שעה אתם גומרים את הסעודת שבת בליל שבת? אז הוא אומר לי, וואו, מאוחר, אולי ב-12, ב-1 בלילה. אמרתי לו, אני לא מבין, בחורף, שבת נכנסת בערך ב-5. מ-5 עד 12 בלילה, זה 7 שעות. אתה רוצה להגיד לי ש-7 שעות אתם אוכלים ואוכלים 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 ואוכלים, אתם צריכים אולי 100 כיכרות לחם. איך אפשר לאכול 7 שעות רצוף, 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 רצוף? אז הוא הסתכל עליי, כאילו נפלתי מהירח, כאילו אני לא יודע. ואומר, מה פתאום? אנחנו בכלל לא אוכלים, אנחנו צוחקים ושרים, ואומרים פרשת השבוע, ויש תור, וקופצים את התור, ועוד פעם צוחקים, ועוד פעם שרים. מה, אמרתי, ואתם לא אוכלים? אומר, מה פתאום לא אוכלים בכלל? כן אוכלים, רבותיי, כן אוכלים שם, יש שם שני סוגים של דגים, יש שם מרק ויש שם הכל. אבל זה כל כך לא בתודעה, שהקטנצ'יק הזה לא קלט, שיש גם אוכל, יש אקשן, יש זה מעניין, מה פתאום בכלל לא אוכלים? זה כזה כיף עד 2 בלילה, עד 1 בלילה. בקיצור, זה שולחן של שבת אחד. והשכן החילוני רואה את זה, ואומר, בנה, זה משהו לא רגיל, זה משהו לא נורמלי, אני גם חייב את זה. תראה, זה יופי, כל המשפחה מגובשת, יש לך זמן להגיד להם, יש לך זמן לעשות להם, והוא קרא לכל הילדים, חבר'ה, אתם רואים מה אצל הדויס הזה שם, גם אני רוצה ככה, בואו נעשה כל שבת. נו, אבא, ומה נעשה בשבת? מה הבעיה? אתם מכינים שיעורי בית, שירי ארץ ישראל, שבת אחת, כולם שרים שירים של נומי שמר, שבת שנייה, שירים של 1960, לא יודע, שבת שלישית, חידונים, שבת זה, אחר כך, טוב, ואבא, ומה תיתן? מה ניתן? ביולי-אוגוסט אני לוקח אתכם בשביל זה לגיאורגיה. אה, 3 שבועות זה עבד, בשבוע הרביעי כבר חבר למטה עם האופנוע מצפצף, הלו, אבא אני יורד אל החבר, סיכמנו בסדר, שבת הבאה, ולחברה הזאת היא החברה למטה קורת, וזה פה, ואחר כך החבר הזה פרש, הילד הזה פרש בחדר, יש לו עכשיו בדיוק חידון באייפון שלו, בקיצור זה לא עבד, זה התפורר. ואז השכן החילוני אומר לשכן הדתי, אתה יודע, אני מקנה בך, השבת שלך כל כך יפה, ואני מקנה בך, אני רואה את זה כל שבוע, אני מקנה בך. אז אומר לו, הדתי, נו, אז מה הבעיה? תעשה את זה. אומר, אני לא יכול, אם הייתי בטוח שזה אמת, שזה אמת, שיש שבת, שהקדוש ברוך הוא נתן, כמו כל הדברים האלה שאתה מאמין בהם, אם הייתי בטוח שזה אמת, והילדים שלי גם היו בטוחים שזה אמת, אז הם היו באים לזה. זאת אומרת, רבותיי, גם אדם שחושב, עזוב, התורה זה עול, התורה זה קשה, התורה זה, משום מה, צריך את זה, בתת מודע הוא קולט שאם זה אמת, אז זה סבבה. אם זה אמת, אז וואו, אז יש לי מחייב. אתם יודעים מה, אתן את זה בדוגמה נורא פשוטה. דוגמה נורא 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 פשוטה. נניח שיש איזה מושב זקנים, אפילו לא מושב זקנים, פנימיה של אנשים צעירים, ששם שומרים מאוד על הבריאות, נותנים אוכל רק כמה כמות של מלח וסוכר שצריך, ונותנים כל דבר בדיוק מדוד ומדויק עם הכמות של הוויטמינים, אוכל נקי, הכל מסודר, פנימיה כזאת, כל אחד אוכל שם וישן שם, והסטטיסטיקה אומרת שאם בן אדם בחוץ חי בערך עד גיל 80, שם חיים בערך עד גיל 130. נותנים גם את ההתעמלות הנכונה כל בוקר ביחד עם המדריך, יוצאים לסיבוב בשמש ויוצאים לשחייה פעמיים בשבוע, ממש הכל עובד כמו שעון, הממוצע הוא אנשים חיים שם עד 130, כלומר כפול, כפול ממה שבחוץ. כל אחד היה הולך לשם. רגע, אבל יש שם משטר, לא מרשים שם לעשן, ולא מרשים שם, לא יודע מה. אם זה אמת, אני לוקח את זה. ברגע שאנחנו, ברור לנו שזה אמת, אז זה אמת. כלומר, רבותיי, האמת, כמה שנראית לנו שהיא כבדה וקשה, ותן לשחק ראש קטן, עזוב, עזוב, בפינות לאט, זה נכון. אבל, 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 אם לא הייתה האמת, המצב היה הרבה יותר גרוע. אז אם כן, יש לנו עוד הרבה הרבה דוגמאות, אבל בואו נזכור בחזרה את הפסוק שהתחלנו. תמים תהיה עם השם אלוקיך, קודם כל זה ברור. עכשיו, אני אמרתי, אבל אולי צריך להוכיח פעם אחת שהיה מעמד הר סיני, וזה אבסולוטי, וזה היסטוריה, בסדר, זה נושא בפני עצמו, לא לעכשיו. אבל ממשיך על, כי הגויים האלה אשר אתה יורש אותם אל מעוננים ואל קוסמים ישמעו. הם בודקים בשטח מה אנשים רוצים, מה אנשים אוהבים, מה טוב, מה נחמד, איפה אפשר לתת להם צ'ופרים, איפה אפשר לתת להם מתנות. ואתה לא כן נתן לך השם לוקח, אתה לא בכיוון הזה בכלל. וכאן שאלתי, בעצם אף אחד לא כמו זה, הדוב הוא לא כמו אריה והאריה הוא לא כמו הקיפוד. נכון, אבל לכולם יש מכנה משותף ולנו יש מכנה משותף אחר. כולם הקוסם שלהם עושה מה שהם אוהבים, עושה מה שטוב להם, ולנו, הנביא שלנו, עושה מה שאמת. אם זה טוב לך או לא טוב לך, תתמודד. קשה, חד קדימה, תרים את הכפפה, מה אפשר לעשות? זה מה שהנביא שלנו אומר לנו. ואתה לא כן נתן לך השם אלוקיך? לא. אתה לא נותן מה שכולם נותנים, אתה מקבל אמת. אמת? זה מחלקה אחרת. אז אם כן, רבותיי, אמת, תורתנו הקדושה. יש לנו אמת אמיתית שבעוד 3 או 4 שעות יהיה לנו שבת. וזו שבת אבסולוטית מאז בריאת העולם, כל שבוע יש שבת. ולשבת אנחנו האורחים שלה, בחג עוד מעט נטפל בזה פעם אחרת, החג יהיה אורח שלנו. בשבת אנחנו האורחים, אנחנו בניוטרל, עכשיו השבת שמה את הכנפיים שלה מעלינו ומכניסה אותנו תחת כנפי השכינה. ואנחנו באמת תורתו הקדושה אוספים את הילדים ואומרים להם אשרינו מה טוב חלקנו, משה רבנו נתן לנו הוראות מה לא מה נכון ולא מה יפה ולא מה חמוד, אלא מה באמת 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 צריך לעשות, ולימד אותנו גם כן לסנן את כל השקרים, לא רק ללכת עם האמת אלא גם לאהוב את האמת. כשנלך עם האמת ונאהב אותה, אז אנחנו נהיה אנשי אמת, אנשי אמת, שונא בצע, כל הדברים הטובים האלה, שיהיה לכולנו, לכולנו שבת שלום. שבת שלום ומבורכת. וצריך להזכיר כבר, מראש חודש אלול מתחילים להזכיר כבר, אנחנו ב10 ימים באלול, צריך גם להזכיר שיהיה לנו כתיבה וחתימה טובה ושנה טובה ובריאות והצלחה ונחת. שבת שלום.
האזנתם לשיעורו של הרב חנוך גבארד בפרשת השבוע.
כל חי תמיד איתי, כל